הנושא שלנו תניא, כרגע פרק י"ב, עוסק בבינוני. דיברנו על זה שיש כזה אחד שהוא, אמרנו שהבינוני המנוסה, המאומן, הבינוני שהוא כבר הרבה זמן בעניין, וכבר יש לו מספיק תחמושת. בשבוע שעבר זה היה פרשת כי תצא, דיברנו על ההבדל בין תחילת המלחמה, ואחר כך כשהוא כבר נכנס בקשרי המלחמה, וכשהוא כבר מאומן ומתורגל ומצויד. אז כשהוא כזה באמת, הרי שבשעת התפילה שלו, התפילה שלו היא אחרת לגמרי מהתפילות שאנחנו מכירים. מכיוון שבשעת התפילה הוא מצליח כל כך להרבות ולהגביר את האור שבנפש האלוקית שלו, עד שהוא בעצם... אצל אותו אחד, אצל הבינוני במדרגה הזאת, אכן כן, כמו שאתה אומר, דיברנו על זה שישנו עוד סוג של בינוני, ישנם הרבה סוגים במדרגת, הרבה מדרגות במדרגת הבינוני. יש גם בינוני כזה שהוא בתחילת הדרך שלו, והוא עדיין בשלב שאין לו מספיק, הוא לא למד מספיק ולא תרגל מספיק את העניין הזה של ההתבוננות, בפרט ההתבוננות הזאת שדיברנו עליה בסוף פרק ג', שעל ידי שאדם מקשר דעתו בחוזק ובהתמדה, שעה גדולה בכל יום, ועל ידי זה הוא באמת יכול לעורר ולהוליד מהמוכין שלו את המידות שבלב, ואז באמת כאשר המידות שבלב כל כך מוארות, אז באמת במצב הזה היצר הרע שלו, לפחות בשעת התפילה, שזה זמן של מוכין דגדלות למעלה וגם למטה, זה שעת הכושר לכל אדם, ואז באמת הוא יכול להיות במצב כמו שדיברנו, שהוא כביכול צדיק. מה קורה, סליחה, מה קורה, אפילו אצל הבינוני הזה, מה קורה כשהוא סיים את עבודת התפילה שלו, והוא צריך ללכת להתמודד עם ענייני העולם הזה, כי הרי לא כולנו יכולים להרשות לעצמנו, או לא כולנו, איך נגיד, יש לנו את התפקיד הזה, לכל אחד הרי יש, לכל אחד יש תפקיד בעבודת השם. יש אחד שהתפקיד שלו זה להתעסק בענייני העולם, ויש אחד שהתפקיד שלו זה להיות, להתעסק במילה דשמיא, בעניינים רוחניים, ואז הוא כל ימיו בבית הכנסת, בבית המדרש, והוא מסתדר עם זה בדרכים כאלה ואחרות, למרות שהרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, לא כולם בדיוק בעניין הזה, לא כולם מצליחים, לא כולם יכולים, יש בזה תקופות שונות בעם ישראל. לפועל, מה קורה אפילו אצל אחד שבאמת בשעת התפילה שלו הוא הגיע למדרגה העליונה ביותר, ופעל על הנפש הבעמית שלו סוג של, לא על הנפש הבעמית, אלא אם לדייק, אז הוא מדבר על הרע שבנפש הבעמית שלו, והוא נרדם, כפוף ובטל, הוא מנוטרל כמעט לגמרי. ברגע שהוא חוזר לעסוק בענייני העולם הזה, הוא מגיע לדלת של בית הכנסת, ואמרנו לפתח חטאת רובץ, וכבר הוא במצב... במצב של מלחמה, כן. רק כיוון שיש לאדם לא רק יצר הרע, אלא גם יצר הטוב. ויותר מזה, למרות שיצרו של אדם בכל יום, יצרו של אדם מתגבר עליו להחטיאו, הרי שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, שנאמר כי יעמוד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו. אנחנו מכירים את זה שהאדם ברגע שהוא... אכן נאחז, איך אומרים, בשיניים ובציפורניים, הוא נאחז בעניין הזה שבשום פנים ואופן הוא לא יוותר, אז שומרים עליו מלמעלה. אמנם זה נראה לו כל הזמן כאילו זה כיבוי שריפות, כאילו זה ברגע האחרון, אבל מסתבר שזה ברגע ממש הלפני האחרון. ובסופו של דבר, כדי, מכל מיני סיבות, אחת הסיבות זה כדי... שלא יתנפח יותר מדי, שלא יתגאה יותר מדי, מראים לו שבאמת לא השליטה, השליטה היא לא תמיד בידו, או תמיד לא בידו. אבל יש סיבות שונות לעניין הזה, לפועל זה המצב. כוח נוסף שלמדנו על קיומו, מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב, דיברנו שזה אמנם בתולדתו וטבע יצירתו, זה לאו דווקא שכל אחד מאיתנו יש אצלו כרגע זמין את העניין הזה של מוח שליט על הלב. צריך לתרגל את זה. אפשר לתרגל את זה. יש איזושהי רמת מינימום שהיא שווה לכל נפש. שברגע שאתה תדע שמה שהיצר הרע עם כל החיוכים הזוהרים שלו מנסה להראות לך, זה רע בשבילך. והוא יכול לגרום לך להיות חלילה נפרד מהשם. אנחנו נראה את זה בפירוט רב ועוד שני פרקים, ועוד פרק בעצם, בפרק י' ד'. אז שם נראה באמת שהאדם הבינוני צריך להגיד לעצמו כל הזמן, אני לא רוצה להיות כמו אותו הקל שבקלים, שרק ברגע האחרון ממש של חייו הוא מוסר את נפשו על קידוש השם, אבל כל החיים הוא די זלזל. הוא זלזל במצוות, ובמייל זה הוא זלזל בעצמו, ולא שמר על עצמו, ונתן לעצמו להתדרדר. ולמה? כי הוא שותה, כי הוא חושב לעצמו, זה מה שחזל אומרים הרי שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות. והשטות הזאת שעליה מדובר, שבאמת אדם מזניח ומפקיר את התפקיד שבשבילו הוא ירד לעולם. אם היינו זוכרים כל הזמן כמה טוב היה למעלה וכמה קשה כאן למטה, זה היה נותן לנו כוח לא לוותר ולהתעקש על קיום התפקיד והשליחות שלנו, כי אחרת באמת למה אנחנו כאן? אנחנו כאן כי הקדוש ברוך הוא טוב, וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אצלנו יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אבל אם הוא מפספס את התורה ומצוות שלו, אז זה כבר לא יפה לו להיות פה, זה סתם גיהנום. אז למדנו שיש לעניין הזה מה שהוא אומר כאן, אנחנו פה בשורה רביעית מלמעלה, דף י"ז, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו. יש בזה כמובן דרגות, מתי הוא כבר מרגיש, כן, מה סף הרגישות שלו, מה סף הערנות שלו. יש אדם כזה שיכול ללכת יחף על קוצים ומסמרים ואבנים חמות, ויש כאחד כזה שגם עם נעליים קשה לו ללכת על אבנים כאלה. זה תלוי ברמת הרגישות, שרמת הרגישות שאתה מצליח לפתח בעצמך, כשהשאיפה היא כן לפתח בעצמנו רגישות כל כך גדולה, שאפילו מחשבות הדקות והקלות ביותר שיש בהם איזשהו ריח, אפילו לא של איסור אלא של דברים הדקים והקלים ביותר, גם זה יהיה נראה לך כדבר נורא והיום, ואתה תשמור על עצמך מזה. וזה בעצם מה שחזל אומרים לנו, שעשו סייג לתורה, שהדרך לשמור על התורה היא בדרך של סייגים, לעשות גדר וגדר לפנים וגדר, וזה באמת ישמור עליך. ככל שדרגתנו, נקרא לזה הרוחנית, יורדת, אנחנו זקוקים עם ירידת הדורות, חכמים מוסיפים לנו מדור לדור עוד כל מיני גדרים, גדרות וסייגים וכולו וכולו. אז זה חלק חשוב מהעבודה, אנחנו עוד נראה בהמשך חלקים נוספים של העבודה, אבל הוא אומר פה את זה מיד למה הוא מתכוון בעניין הזה של מוח שליט על הלב. הוא אומר שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו שלו, למלות משאלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, ולהשיח דעתו לגמרי מתאהבות ליבו אל ההפך לגמרי, ובפרט אל צד הקדושה. כאן הוא מגלה לנו עוד סוד מקצועי, גילה לנו את הסוד הזה שנקרא מוח שליט על הלב, שכך נברא האדם. הוא מגלה לנו כאן את הסוד הנוסף שנקרא ובפרט אל צד הקדושה. אז בואו נתחיל רגע להבין מה זה אומר. זה אומר קודם כל כך, אדם לא מסוגל לחשוב שתי מחשבות בעת ובעונה אחת. אז אם כך, יש לנו דרך פשוטה. ברגע שאדם מזהה איזשהם ניצנים של מחשבה אסורה כזו או אחרת, אמרנו שעצם זה שעולות המחשבות מהלב אל המוח, זה עדיין לא פוסל אותך, נקרא לזה, מלהיות בינוני, מכיוון שהמחשבות האלה הן מחשבות לא רצוניות, ספונטניות, ועל זה לא דנים את האדם, זה לא נחשב לו כעבירה. אמרנו שהוא ברגע שהוא מזהה שזו מחשבה שהיא לא רצויה, מה הוא עושה? איך מפסיקים לחשוב מחשבה אסורה? פשוט מאוד. באופן יזום מתחילים לחשוב על משהו אחר. כיוון שהמוח שלנו יכול לחשוב רק מחשבה אחת בו זמנית, מחשבה מודעת אחת בו זמנית, אז ברגע שאתה מחליט במודע לחשוב על נושא אחר, אופס, גלגלת החוצה, דחית את אותה המחשבה שהחלטת קודם שהיא לא רצויה לך. אבל המחשבות האלה, עשית פעם לגרש זבוב. אתה מגרש אותו והוא חוזר, אתה מגרש אותו והוא חוזר, ככה זה הולך. מישהו פעם, זה מנהל מוסד מהארץ, כתב לרבי פעם מכתב שהוא רוצה לנסוע לחוץ לארץ, לאסוף כסף בשביל המוסד שלו. הרבי אמר לו שהוא צריך לבדוק בעצמו אם יש לו את תכונות הנפש המתאימות למישהו שהולך לאסוף כסף. הרבי הסביר לו מה הן תכונות הנפש הרצויות. אחד כזה, גובה טוב, זה אחד כזה שכשתורקים לו את הדלת הוא נכנס מהחלון. סגרו לו את החלון, הוא נכנס מהדלת, הוא לא מוותר. כן, אולי להבדיל, כמו איזה מין זבוב תורדני כזה, שהוא, עד שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, או את משהו הפוך ממה שהוא רוצה, אבל כל זמן שהוא יכול, הוא ממשיך לנסות. והיצר הרע ודאי הוא בעניין הזה, והוא ממשיך וממשיך וממשיך, ואתה צריך למצוא את הדרך לתת לו את התגובה ההולמת. אז הדרך הראשונה היא קודם כל, להחליט שאתה חושב מחשבה אחרת. אבל הוא מנדנד, והוא חוזר כל הזמן. מה תעשה? אומר אדמור הזקן, יש פה גם עיצה, יש פה גם פטנט. ומה הפטנט? לחשוב מחשבה שיש בה כוח מיוחד, ואותה יהיה יותר קשה. הרי היצר הרע גם יודע את התרגיל הזה, שאתה יכול לחשוב רק מחשבה אחת. הוא רוצה, כשהוא רוצה להפריע לך לחשוב מחשבות טובות, הוא מנסה להכניס את המחשבה שלו. הרי אי אפשר שתיים. אם אתה חושב את המחשבה שהוא רוצה שתחשוב, אז הוא ניצח בסיבוב הזה. אומר לנו, אדמור הזה, כן, יש פה פטנט. אתה יכול להחליט, ואתה צריך לרכוש לעצמך מספיק, מה שנקרא חומר למחשבה, כדי שאכן יהיה לך על מה לחשוב בנושאים שיש להם ערך מוסף. והערך המוסף הזה זה מחשבות של קדושה, מחשבות של תורה, וברגע שאתה קונה לעצמך עניינים שבקדושה, שיש לך אותם במוח הזיכרון שלך, ואתה יכול לחשוב אותם כל פעם כשתרצה, יש למחשבות האלה כוח עמידות גדול הרבה יותר נגד המחשבות הבלתי רצויות שבאות מצד היצר הרע.
זה לא להמיר
במחשבת היתר,
אלא במחשבה של קדושה.
קודם כל במחשבת היתר, כי זה פיקוח נפש, דבר ראשון. עזרה ראשונה. אם יש לך מן המוכן מחשבה שבקדושה, ואתה ערוך לזה, אדרבה ואדרבה. אל תאסס. ברגע שאתה מזהה מחשבה אסורה, אתה צריך לדחות אותה, דבר ראשון שאתה שם עליו את היד. אם הוא בסדר. כן, הרבי הקודם פעם היה באיזו אספה של עסקני חינוך בארצות הברית בשנים הראשונות שלו שם. התחילו לדבר על זה שאולי כדי למשוך תלמידים לישיבות, אז ילמדו גם לימודי חול בישיבות. אז רבי הקודם לא היה שבע רצון מהרעיון הזה. אמרו לו, רבי, זה שריפה משתוללת ברחוב. כשרוצים לחבות שריפה, לא בודקים עם המים, זה מים מינרליים וכמה אחוזים של חיידקים ואבנית יש בהם. מחבים מים, את השריפה גם עם מים מלוכלכים. נכון, רק צריך לבדוק שזה לא נפט. יש גבול. לחבות שריפה עם נפט זה כבר מוגזם. אז אכן, אתה צריך לחבות את השריפה, תראה שזה לא נפט, תראה שזה לא מחשבה שהיא בעצמה אסורה. אבל יש גם פטנט, וזה מה שהוא ממשיך כאן ואומר, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו שלו, למלות משלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, ולהשיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו, להפך לגמרי, ובפרט אל צד הקדושה. כי דכתיב וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. פירוש. הרי מה יעלה על דעתנו להבין זו חוכמת שלמה, החכם באדם, לספר לנו שהחוכמה טובה מן הסכלות ומה הראייה שלו כיתרון האור מן החושך, מה הוא אמר פה? מה אומר לנו שלמה המלך בחוכמתו הגדולה? וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך, מה הרבותה? יש פה גם סברה מאוד מאוד מעניינת. מסתכל על הסכלות, אתה יכול לחשוב שיש פה משהו, יש דברים בגו, יש פה ממש צריך לחשוב לטקס היצעות איך לנצח את השכלות הזאת. אומר לנו שלמה המלך החכם באדם, לא. היתרון של החוכמה על השכלות הוא לא רק יתרון במובן השכלי של הדבר. יש פה משהו מהותי. היתרון של החוכמה על השכלות הוא כמו היתרון של האור על החושך. מה היתרון של האור על החושך? כן, בוודאי, בחושך האדם יושב, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא לא רואה מה לעשות, הוא לא רואה איפה הוא נמצא, הוא לא יכול למצוא את מה שהוא צריך, הוא לא יודע להינצל ולהיזהר מדברים בלתי רצויים. באור הוא רואה והוא יכול לעשות את צרכיו. יותר מזה, חז"ל מלמדים אותנו, גם יש הלכה בהלכות שבת, נכון? שנר שבת נועד כדי, לא רק כדי שהאדם לא ייתקל בעץ ובאבן ויפגם שלום הבית שלו, אלא גם כדי שיוכל ליהנות ממה שהוא אוכל ושותה. כי בזה שהאדם רואה את מה שהוא אוכל ושותה, יש לו מזה תענוג עצום. הרבה יותר מאשר מה שאוכלים בלי לראות. ועדיין זהו לא היתרון הגדול של האור על החושך. היתרון הגדול של האור על החושך הוא בזה שכאשר אנחנו רוצים להוציא את החושך או להכניס את האור, כשיש לנו חדר חשוך אנחנו לא צריכים לפנות ממנו את החושך כשרוצים להכניס את האור. ישנו כלל כזה שאומר שמעט אור דוחה הרבה מן החושך. זאת אומרת, החושך מתבטל מפני האור. וככה חוכמה גורמת לביטול של עניין השכלות. כמה שהשכלות נראית לנו גדולה ומפחידה, מעט אור, מעט חוכמה, דוחה הרבה מן השכלות. אז זה ההסבר שהוא נותן לעניין הזה, למה להטות את המחשבה שלו, לא רק סתם לעניין אחר, נקרא לו עניין פרווה, אלא לעניין שבקדושה יש לזה תועלת יתרה, ולכן באמת מזה לומדים שאדם ראוי לו שיהיה לו עניינים במוח הזיכרון שלו, חקוקים עניינים שיהיה ושיננתם, לא רק שאם מישהו ישאל אותך הלכה, או ישאל אותך איזשהו דבר חסידות, או איזשהו רעיון מתניה או משיחה של הרבי. אלא גם לצורך עצמך, שיהיו לך מן המוכן אותם עניינים של דברי תורה, בפרט דברי תורה כאלה שיש בהם מתיקות ויש בהם ערבות, והם לא גורים לך תחושה של סובע, אלא ההפך, הם כמו דברי האגדה שמגדילים את הרעב שלך, וככל שאתה לומד יותר אתה משתוקק עוד יותר ללמוד. אז כאן זה כבר סיפור אחר לגמרי. כאשר אתה מזהה בעצמך ניצנים של מחשבות בלתי רצויות, ואתה יש לך מן המוכן בידך מחשבות כאלה בעניינים של תורה, ובפרט בעניינים המעניינים במרכאות, כי התורה כולה דבר מאוד מעניין, אבל כדי שזה יהיה לך מעניין אתה צריך להיות באיזושהי מדרגה מסוימת. אתה צריך שהדברי תורה האלה שאתה מכין לעצמך לעת מצוא, יהיו מין כאלה דברי תורה שאתה כבר יודע שזה באותם העניינים שמעניינים אותך, שמעוררים את לבך, שמושכים את לבך, ואז אתה תהיה מצויד הרבה יותר טוב, מוכן הרבה יותר טוב למלחמה הזאת. השכל של הנפש הבעמית הוא בהחלט חשוב לצורך העניין, כי הוא נקודת החיבור או נקודת ההתייחסות שהנפש האלוקית יכולה לדבר אל הנפש הבעמית והגוף. בהחלט חשוב. אבל כאן כשאתה מדבר, כשאנחנו מדברים כאן, ואם אתם זוכרים את מה שלמדנו לא מזמן בפרק ט' שמדבר על מלחמת הנפשות, אז יש פה מלחמה של שתי נפשות. יש נפש אלוקית נגד נפש בעמית.
אז האדם אומר, זה הנפש האלוקית? אצלנו זה לא
הנפש, אתה צודק, יש פה נקודה מעניינת שצריך היה לברר אותה, אבל שוב, כאן מדובר שהנפש האלוקית מחפשת עיצות ותחבולות בתחבולות תעשה לך מלחמה, היא צריכה להילחם לפחות עם החלק הרע שבקליפת הנוגה. היא נעזרת, היא משתפת פעולה, היא מגייסת לשורותיה גם את הנפש הבהמית מהצד הטוב שבה, מאותו הצד שנקרא הטוב שבנוגה, הנפש השכלית. כן, בהחלט הנפש האלוקית מדברת דרכה, אבל את היוזמה עושה הנפש האלוקית. השאלה כמה זה יהיה נקרא שזה אני בעצמי, אני בעצמי כרגע במקרה הזה, מין, אפשר להגיד, אני שדה הקרב. יש פה צבא מצד אחד, יש פה צבא מצד שני, ואני זה אני. זה אני. אני שדה הקרב, בתוכי נלחמים שני הצבאות העוינים האלה. ואני יכול להחליט עם למי אני רוצה לעזור. כן. הוא שקול. אפשר, אין לו כל כך דעה משל עצמו, כי אמנם שהוא שייך לקליפת נוגה, אבל הוא שייך לחלק הטוב שבנוגה. אז השאלה כמה הוא מושפע, הוא יכול להיות, נפש הבאמית יכולה לגמרי לגייס אותו לשורותיה. וגם הנפש האלוקית יכולה לגייס אותו לשורותיה, ובאמת הן נלחמות. הן נלחמות. טוב. אז מה הוא אומר? שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו שלו, למלות משלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, ולהשיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו אל ההפך לגמרי, ובפרט אל צד הקדושה, כדכתיב ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, כי יתרון האור מן החושך. פירוש, כמו שהאור יש לו יתרון, הוא שליטה וממשלה על החושך, מדוע שמעט אור גשמי, כן, וזה משל, כמו שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך, שנדחה ממנו מאליו וממילא, כך בנמשל נדחה ממילא שכלות הרבה של הקליפה וסתרא אחרא שבחלל השמאלי, וכמו שכבר הזכרנו את מאמר חז"ל, שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, אז לכן זה נקרא שכלות ושטות, ונדחה הרבה שכלות, נדחה ממילא שכלות הרבה של הקליפה וסתרא אחרא שבחלל השמאלי, מפני החוכמה שבנפש האלוקית. אז אתה רואה שבאמת מדובר שהנפש האלוקית, החוכמה שבנפש האלוקית, נלחם בשכלות שבנפש הבאמית. שכלות מלשון שחל, כסיל, כל אותו, טיפשות. שאין אדם, אלא אם כן, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. הרצון הזה להימשך אחרי התאוות הוא שכלות. כי זה מטה את האדם מהשליחות שבשבילה הוא נמצא כאן. והנפש האלוקית לא יכולה להסכים למהלך כזה, כי היא עוד זוכרת מאיפה היא באה. היא מוכנה והיא מבינה שאומנם נכון, בעל כוחך אתה חי, אבל בעל כוחך אתה חי הזה מקבל את מקבלת, נקרא לזה, את המוטיבציה שלה מזה שהיא יודעת שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא שם אותנו כאן כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אבל אם חלילה הוא לא במהלך של להרבות תורה ומצוות אלא ההפך, אז איך אומרים, טוב מותי מחיי, מה אני צריך את ה... למה לי ולצרה הזאת? למה זה אנוכי? ככה אמרה אימן, הזכרנו את זה כבר. טוב, אמרנו שנדחה שכלות הרבה של הקליפה וסתרא אחרא שבחלל השמאלי מפני החוכמה שבנפש האלוקית שבמוח, אשר רצונה למשול בגוף לבדה בעיר ולהתלבש בשלושה לבושי הנעל בכל הגוף כולו, כנזכר לעיל, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, תרי"ג מצוות התורה כנ"ל. ואף על פי כן אינו נקרא צדיק כלל. מה זה המילה כלל בא להגיד לנו? אפילו לא צדיק ורע לו. אפילו לא צדיק ורע לו. כי לצדיק ורע לו לא באות מחשבות זרות. צדיק ורע לו, למדנו בפרק הקודם, דיברנו על הצדיקים, סליחה, בפרק י', למדנו על הצדיק ורע לו, מה למדנו? שאין לו מחשבות זרות. אבל האהבה שלו להשם היא לא בשלמות. כל זמן שעוד יש בו מעט אהבה ורצון או, 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 או אהבה או הכרה ב, 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 בתענוג שיש בעניינים בלתי רצויים, הוא עוד זוכר את זה, אז זה מפריע לו להיפתח לתענוג העצום שיש בעניינים של קדושה. ואומנם הוא נקרא צדיק ורע לו, עדיין יש בו איזשהו מידה של רע, רע זה הוא כפוף ובטל אליו. הוא מזיק בעצם נוכחותו, בעצם קיומו הוא מזיק. אבל הוא כבר בטל ותפל. מה שאין כן אצל הבינוני, הרע לא בטל ולא תפל. הרע אצל הבינוני הוא סוער וגואש. נכון, יש זמנים מיוחדים ויש בינונים במדרגות מיוחדות. כמו שראינו אצל כל בינוני, אחרי זמן שהוא ישקיע ויעבוד, הוא יגיע למצב שבשעת התפילה, לפחות יהיה לו, איך אומרים, שקט תעשייתי. וישנם בינונים כאלה שהתקדמו עוד יותר, והם הגיעו למצב של בינוני המתפלל כל היום, או בינוני שלומד תורה כל היום, ואז יש לו שקט כל היום. שקט יש, אבל מנוחת הנפש מוחלטת אין. כי כל זמן שלא מתברר לו שהוא צדיק, אז כל זמן שאפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, בעיניך כרשע. כי לבינוני המתפלל כל היום, או בינוני שלומד תורה כל היום, אין שום ספק שכל העולם כולו אומרים לו צדיק אתה, כי אף אחד לא יודע מה יש לו בלב. אפילו הוא לא יודע מה יש לו בלב, ולכן הוא יכול אחד כזה להגיד, כגון הנע בינוני. למרות שהוא צדיק גדול, ולא פס יקפו ממגירסה, אבל עד הרבה, היא נותנת, בגלל שלא פס יקפו ממגירסה, אז הוא אומר לעצמו, אולי אני בינוני לומד תורה כל היום. ולכן לא מתגבר עליי, ולא מתעורר אצלי היצר הרע, והוא נראה כמו רדום, אבל הוא באמת יכול להיות חוזר בניאור. רגע אחד שאני לא אלמד, הוא יהיה חוזר בניאור. זאת אומרת, יכול אדם להגיע למדרגה של צדיק ולא לדעת מזה בכלל. זה מה שהוא אומר פה, ואף על פי כן אינו נקרא צדיק כלל. ועכשיו הוא מגלה לנו את הדבר האמיתי, הוא כבר אמר את זה האמת קודם. כשהוא אמר קודם, מחמאות ועצמות נפש האלוקית, שאין עשר בחינותיה לא להן לבדן המלוכה והממשלה, אלא מה? יש גם יצר הרע. אפילו כשהאדם הוא בינוני, שמתפלל כמו בינוני, זאת אומרת שבשעת התפילה כבר אין לו מחשבות זרות, עדיין יש לו יצר הרע שיכול לחזור. ולהיות חוזר ונאור, מה שאין כן הצדיק, אין, היצר הרע שלו כבר לא נהיה חוזר ונאור, והוא רגוע ונשלט כל הזמן. ועכשיו הוא מגלה לנו את הסוד בעצם. מה הוא אומר? הוא אומר, כל הניצחון, כל הגבורה הזאת שיש לנפש האלוקית על הנפש הבעמית בבינוני, זה רק בלבושים. הוא חוזר למה שהוא התחיל, זה רק בלבושים ולא בעצם הנפש. כיוון שזה רק בלבושים ולא במהותה ועצמותה, על מהותה ועצמותה של הקליפה, כי מהותה ועצמותה של נפש הבעמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפילה. משמע שבשעת התפילה, כמו שדיברנו קודם, יש מציאות כזאת שהרע שבחלל השמאלי אצל הבינוני, במדרגה הזאת של בינוני שמתפלל כמו שצריך, אז הוא מגיע למצב שבאמת הרע נדחה ממקומו. מה הפירוש נדחה ממקומו? מרע כזה שממלא את כל החלל השמאלי, הוא מתכווץ לאיזשהו מין משהו קטן שלא כל כך מורגש, כי כל החלל השמאלי שלו כבר מלא אור של גילוי אלוקות ושל אהבת השם וכו' וכו'. ברגע ש... לא יש שם האור האלוקי הגדול הזה, כגון שהוא כבר גמר ללמוד, גמר להתפלל, יוצא החוצה איש לביצעו מקצה, הוא הולך להתעסק בענייני העולם לשם שמיים, אבל עדיין כבר אין לו את התוספת הערה המיוחדת הזאת, והערה חוזר בנאור. זה מה שהוא אומר, שאולמה הוא לא נקרא צדיק, כי היתרון הזה זה רק בלבושים, כי סיכמנו שבלבושים הבינוני שולט תמיד. ומה שמעבר ללבושים, שם יש מאבק גדול, אבל הוא כבר הצליח להביא את עצמו למצב שלפחות במה שנוגע ללבושים, פה אין ויתורים, אין פשרות. גם במחשבות אין פשרות, אבל שם יש מלחמה. אנחנו יודעים הרי את הכלל ההפוך, יש כלל פשוט של חז"ל מלמעלה למטה, כך היא דרגו של יצר הרע, היום אומר לו, עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שיאמר לו לך בעבוד עבודה זרה. זאת אומרת שהיצר הרע לא מבזבז את זמנו לריק, הוא לא בא לאדם וטוען לו טענות כאלה שהוא בחושיו המחודדים והמפותחים, בחוש הריח שלו יודע שהאדם לא יקשיב לו. ולכן האדם צריך טוב טוב להקשיב, לשמוע את מה שאומר לו היצר הרע, כי זה נותן לו אינדיקציה איפה הוא אוחז. אם הוא כבר, אם הוא חלילה יידרדר למצב שהנפש שלו, הבעמית שלו היא כבר שד משדין וכרעין, ואז הוא צריך להתעורר מאוד מאוד ולאסוף את עצמו לפני שהוא חס ושלום נופל, או שהנפש הבעמית שלו היא שד משדין יהודאין, אז זה לא כל כך חמור, אבל גם כן צריך לעמוד על המשמר, כי כך אמונותו של יצר הרע. כשהוא רואה שלא נלחמים בו, אז הוא מוסיף והולך ומספח לעצמו שטחים עקב בצד אגודל. אבל יש גם את הכלל ההפוך, שהרי כתוב מאויבי תחכמני. אז מאויבי תחכמני זה אומר שאני יכול ללמוד את הטקטיקה של היצר הרע וללכת בה בעצמי. וזה אומר שאני יכול ללכת גם איתו בשיטה הזאת של סיפוח זוחל ושטח משוחרר לא יוחזר, ולהתקדם עקב בצד אגודל, להתקדם לאט לאט. וברגע שאני ממשיך וממשיך וממשיך להתקדם בצורה הזאת, אז באמת כבר יכול להגיע למצב של בינוני, שלפחות את הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, הוא כבר הצליח להפקיע מהשליטה של הנפש הבעמית. למרות שעיר פרא אדם יוולד, אבל בעבודה מסודרת, בעבודה שיטתית, בעבודה עקבית, ובעיקר בעבודה עקשנית, שלא מבטרת על שום דבר, אפשר להגיע ולשחרר, לגאול מהשליטה של הנפש הבעמית את שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, ואז מזל טוב, אתה בינוני. לא שלא צריך, לא שאפשר לנוח על זרי הדפנה, זה ביטוי גוי אמנם, אבל ככה זה ביטוי שגור, לפחות ממחיש את העניין. זה ודאי לא זמן של מנוחה. זה זמן של אדרבה, אתה צריך לראות שאם כבר הגעת למצב הזה, אז יש לך סיכויים להתקדם עוד יותר מזה. אנחנו נראה בפרק י' ד', מיד אחרי שהוא אומר שלא כל אדם יכול להגיע למדרגה של צדיק, אז הוא אומר ביטוי כזה שמעניין, הוא אומר שאין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך. כשהוא אומר כל כך, משמע שקצת יש. שכמו שדיברנו עכשיו על הבינוני, שהבינוני כבר בשיטה הזאת של הסיפוח הזוחל ושטח משוחרר לא יוחזר, הצליח לרשת את אותם שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, ככה הבינוני יכול לעלות ממדרגה למדרגה, וכל פעם הוא פועל על עצמו שמה שבשבוע שעבר, או בחודש שעבר, או בשנה שעברה, היה לי מאוד קשה, אותו הידור, אותו החלטה טובה, אותו מנהג טוב שנהגתי וכולו וכולו, היה לי מאוד קשה בהתחלה, אבל נאחזתי בזה ונאחזתי בזה והתעקשתי על זה, וסוף סוף הרגל נעשה טבע. אז כשהרגל נעשה טבע, אז היצר הרע בעצמו גם לא מבזבז, כבר לא מבזבז את הזמן שלו על זה, והוא בורח לעצמו למצוא לעצמו מקומות אחרים שבהם הוא יוכל. ואם העבודה שלי תהיה עקשנית ועקבית ומתמידה, אז אני יכול לדחוק לאט לאט את רגליו של אותו הנפש הבעמית, אותו היצר הרע, לדחוק אותו לאט לאט. צריך לזכור שזה בחיים האמיתיים, המלחמה היא הרבה יותר מורכבת ממה שציירנו אותה כאן, כי זה לא כזה זבנג וגמרנו. אנחנו נראה בפרק הבא שהוא מדבר על זה שהיצר הרע של האדם, אפילו שהוא מפסיד בקרב מסוים, עדיין הוא יכול לנצח במלחמה חלילה. ויש, מכיוון שהוא עובד בכמה מישורים בו זמנית. ישנו המישור הזה שהוא מנסה להחטיא את האדם במחשבות רעות שהוא שולח לו. אבל ישנו אופן נוסף שהוא דואג להתחזק כל הזמן. אז אנחנו נראה בפרק י"ג שהיצר הרע של האדם עובד שעות נוספות גם מאחורי הקלעים בלהתחזק. אפילו בשקט, בלי שאתה תשים לב. להתחזק זה למשל כל פעם שאתה קצת נהנה מענייני העולם הזה, אז הוא מנחס לעצמו עוד כוחות. וזו טענה שטוענים אותה הרבה עובדי השם, אומר שנים אני כבר עובד. למדתי בתומכי תמימים, שיננתי עשרות פרקי תניה, מאות מאמרים, השקעתי רבות כל כך בעבודת השם, ועבודת המידות, ובלימוד התורה, ופתאום אני מוצא את עצמי בגיל 60, והיצר הרע שלי חזק מאי פעם. הייתכן? אנחנו נדבר על זה עוד בעזרת השם בשיעורים הבאים. איך אומרים? מסיימים בטוב. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.